כמה שזכור לי, אנחנו בסעיף ג' בתמימים נהיה בתורה ובארץ, נכון? כן, שהנושא שלנו, תמימים נהיה בתורה ובארץ, תשובה ביחס בעניין ההצעה הנוכרית שנשמעה במחננו לחלק את ארצנו הקדושה לשתי רשויות, רשות ישראל ורשות נוכרים, לסדר בחלק הנשאר לישראל את שלטון המדינה היהודית. אז ראינו את ההיתכנות של העניין מבחינה הלכתית, קונקרטית, זה היה הסעיף הראשון, ומצד אמונת התורה זה היה הסעיף השני, כלומר מצד רוח התורה הכללית ונאמנות לעניינה הכללי של התורה. וכמו שהוא הקדים בהקדמה, אנחנו עכשיו בצעיף השלישי שעניינו מצד החיוניות היהדותית הבריאה הנובעת ממקור התורה וקובעת את יחסנו האמיתי אל ארצנו. מצד חיוניות התורה, באמונתנו הנאמנה בתורה הזאת המופיעה בכל מילואה ביציבות חוקינו ומשפטינו בהגיונם ופעליהם, איננו חיים חסוני עוז ואמיצי חיל, כל הגוי כולו הצדיק שומר אמונים, כל בניו בוניו, כל חלקי גופו ונשמתו, ולעולם ירשו ארץ ונצר מטעי ומעשה ידי להתפאר, לעד חיה בלבבנו האמונה הנאמנה, תורת חיים מפי עליון נצח נחלתנו. במתה חיי עולם אשר בתוכנו, מתוך שפעה האדיר של תורה, נמשרת לנו חיוניותה השלמה של ארצנו זאת, של מציאות מקומה כולה, של אבניה והפרה וכל חמדה תפארתה ונועם קודשה וכולי. עוד פעם נראה את זה. באמונתנו הנאמנה והתאורה הזאת, המופיעה בכל מילואה ביציבות חוקינו ומשפטינו בהגיונם ופועליהם, איננו חיים חסוני עוז ואמיצי חיל, כל הגוי כולו הצדיק שומר אמונים, כל בניו בוניו, כל חלקי גופו ונשמתו, ולעולם ירשו ארץ ונצר מטעי ומעשה ידי להתפאר. חיוניות התורה היא המגלה שחוקי התורה ואמונת התורה הם שני צדדים של אותו עניין. מהו אותו עניין שהוא מתגלה הן בחוקי התורה והן באמונת התורה? תלמוד לומר, חיוניות התורה. באמונתנו הנאמנה והתורה הזאת, מופיעה האמונה הנאמנה והתורה הזאת, אותה אמונה כללית, ברוחה הכללי, התייחסות מתוך הערכה אל דבר השם שבתורת ישראל, בתורת משה, שרוחה הוא הגילום האלוהי אידיאלי במציאות. התודעה הזאת היא מופיעה במילואה ביציבות חוקנו ומשפטנו. זה נכון שבסעיף הקודם אז הרב הסביר לנו שאמונת התורה הכללית זוהי רוח אוניברסלית, איננה מיוחדת לעם ישראל. ומכל מקום, האיכות האמונתית בתורה אינה דומה אצל אומות העולם לעם ישראל. כי אם שם באופן כללי ישנה הערכה, חרדה, חרדת קודש בפני ספר הספרים ודבר השם שמופיע בספר הזה, אבל הם כמו, אתם זוכרים, אני מקווה, את המאמר הראשון פה בספר, כמו שיש, ישנה במעמק רוחם של הגויים ההם גם הם ידיעה. פה זה מדובר על הידיעה על, על זה שיש אל, עליון, אחד עליון ונשגב, גדול ונישא על כל אלוהים. אז הידיעה הזאת היא נמצאת גם ברוחם, אבל הם לא זכרו ולא דבקו בו ולא שמו את דרכי חיי האדם על פיו. יש הערכה כללית וכבוד פנימי, אבל יש את היחס של עם ישראל אל דבר השם שבתורה. זה לא הערכה כללית וכבוד, כי הם חיינו ואורך ימינו ודבריו חיים וקיימים נאמנים וחמדים על אבותינו עלינו על בנינו על דורותינו על כל דורות דרך ישראל לבדיך. זה התוכן שהוא מהווה את כל אורחנו ורבעינו, כל ימינו ולילותינו, הכל זה מתוך התורה. במה זה מתבטא? זה מתבטא ביציבות חוקינו ומשפטינו, בגיונם ופעליהם, בנאמנות שלנו אל דבר השם הכללי, כמו שמתבטא בכל החוקים והמשפטים. זו האמונה שלנו בתורה. האמונה שלנו בתורה זה כל מצוותיך אמונה. הוא לא יחס נפשי כללי, הוא יחס חיוני מלא שהולך וסוחף את כל ממדי החיים. וזו שלמות האמונה. זו אמונתנו הנאמנה והתאורה הזו, המופיעה בכל מילואה של האמונה הנאמנה והתאורה, ביציבות חוקנו, משפטנו. אז זה אותו דבר. זה שאנחנו מקפידים על שמירת ההלכה, זה נגזר מהערכה שלנו לתורה. וחוקנו משפטנו, מה יחסנו לחוקנו משפטנו? בהם נהגה יומם ולילה. ולא רק נהגה, אלא גם ללמוד וללמד, ולשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ופעליהם, ביציבות חוקנו משפטנו בגאונם ופעליהם, בהם איננו חיים. אתם הדבקים השם לקחם חיים כולכם היום, צדיק באמונתו יחיה. ואמונתנו היא מתבטאת בדבריו החיים וקיימים שבהם אנחנו חיים, ובזאת אנחנו חסוני עוז ואמצי חיל, כל הגוי כולו הצדיק שומר אמונים. זו התכונה המיוחדת של ישראל. אמונת ישראל היא מתבטאת בכל הכונניות המעשיות, כמו שהרב קורא לזה פה באורות, שמגלמים את התוכן התיאורי, האמוני, הרוחני, ומגלים את שיעור הקומה החי של צדיק שבכל הדורות שבאמונתו יחיה, שהוא גוי צדיק שומר אמונים, וכל בוניו, כל חלקי גופו ונשמתו של הגוי, מאחר שהגוי כולו בכל הווייתו הוא שומר אמונים, אז הוא גוי צדיק. צדיקים, עמך כולם ירשו ארץ, נצר מתי מעשה עדיין להתפאר. העם כולו הוא נצר מטעיו של השם, והוא מעשה ידיו להתפאר, ועמך כולם שנצר מטעי מעשה ידיו להתפאר ירשו ארץ. תודעת האמונה הנאמנה של החיים המלאים היא זאת שהיא חשה את האחדות שלה בעצם הווייתה, בעצם עניינה, בעצם חיונותה עם הארץ. לעד חיה בלבבנו האמונה הנאמנה הזאת. האמונה הנאמנה הזאת היא אמונה שהולכת וחודרת, ממלאת את כל רבדי גופנו ונשמתנו, ומבטאים את דבר השם בעצם הווייתנו בתורה בארץ. תורת חיים מפי עליון נצח נחלתנו. זה לעד חיה, זה תמצות של לעד חיה בלבבנו, אמונה הנאמנה, לשוב לארץ קודשנו. תורת חיים חמדתנו, מפי עליון איתנה, נצח היא נחלתנו, ממדבר מתנה. במתח חיי עולם אשר בתוכנו, יש בנו את חיי הנצח, שמהווים את חיינו ואורך ימינו, במתח חיי עולם אשר בתוכנו, כי אנחנו נצר מטעיו, מעשה ידיו להתפאר, והמטע האלוהי זה עצם החיוניות הנשמתית, הכללית, הנצחית, התורית, שמופיעה בתור נשמתנו, מתוך שפעה האדיר של תורה. התורה באמת זה השפע האדיר של החיים האלוהיים, החיים הנצחיים, כפי שמחוללים את כל המציאות והולכים ומתרכזים באופי החיים ההיסטוריים, הכלל ישראלים, שהולכים ומתבטאים במפרט ההגותי, הרעיוני, הערכי, המוסרי, ההדרכתי, המעשי, של כל מצוותיה של תורה. אז במטע, וסך הכל זה הופעת מטע החיים, ההולך וזורם, הולך וצומח, הולך ומופיע. חיי העולם, חיי עולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עמך כולם צדיקים, ירשו ארץ. במטע חיי העולם אשר בתוכנו, תוך שפעה אדיר של התורה, בזאת נמשכת לנו חיוניותה השלמה של ארצנו זו. זה תודעת החיים המלאה הזאת, הנצחית הזאת, היא אחת עם הארץ, של מציאות מקומה כולה. אני חושב שמדובר פה על מציאות מקומה של התורה, של אבניה ואפרה וכל חמדה תפארתה ונועם קודשה של הארץ. כי התורה, אם הגדרת המושג תורה זה מטע חיי העולם אשר בתוכנו, של שפעה האדיר, של שפע אדיר, שהצד התחתון שלו זה חיי העולם אשר בתוכנו, אז המקום של שפעת חיות אלוהית זו המתרכזת בעם ישראל ממש, זה מופיע בארץ. ותודעת הזרם החיים האדיר הזה, זוהי תודעת הקשר שלנו אל הארץ, וממילא היא הרלוונטיות של מחשבות על קיצוץ בחלקי חיינו. הלוקות דברי האמור הרב זצ"ל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, שורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר לאומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של הרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה לבצר על ידה את הרעיון הילדותי בגולה, כדי לשמור את סביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל לקבל תמיד את כל תכונותיו בעצמיות. צפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה הישועה עצמה. טוב, נפל לנו ממש כפית קמין שמיה לכבוד ט"ו בשבט, שנוהגים להגביר בה את אהבת הארץ. אז נפלה לנו פה הפסקה הזאת, שהנה, שהיא זאת שהיא מדברת בכללותה על הקשר שבין עם ישראל לארצו. שהקשר הזה הוא לא דבר חיצוני, הוא לא קניין חיצוני לאומה. ארץ ישראל זה לא רכוש לאומי. וערכה של הארץ הוא לא בתור אמצעי למטרה. לא של המטרה של ההתאגדות הכללית, זאת אומרת שיהיה מכנה משותף או מסגרת כללית שבה כל הקהל יוכל לתפקד במיקום הגיאוגרפי הזה ולהוציא לפועל את שאיפותיו החומריות או אפילו רוחניות. לא, ארץ ישראל היא לא כלי, היא לא אמצעי למטרה, איננה רק בעלת הערך הזה. זה נכון שארץ ישראל היא מקום גיאוגרפי, ארץ ישראל היא נותנת אפשרות להתאגדות האומה החומרית והרוחנית. זה נכון שארץ ישראל, כל המהלך דלת אמות בארץ ישראל, הוא כנראה אדם של כלל ישראל, ומתוך כך אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז יש לו עוד חלק לעולם הבא. זה הכל טוב יפה, אבל זה לא ערכה של הארץ. כי איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הלאומית, ההתאגדות הכללית, והחזקת קיומה של ההתאגדות הכללית. כלומר, ארץ ישראל זה הבסיס, שזה המקום ששם אתה יכול להקים מדינה, שמדינה היא הנותן לך את האפשרות לארגן את כל כוחותיך כציבור, כקהל, כעם, שתוכל להוציא את האינטרסים שלך מן הכוח אל הפועל. האינטרסים החומריים או הרוחניים. אבל התפיסה הזאת היא תפיסה אמצעית. היא לא מתייחסת אל ארץ ישראל כאדמת הקודש, כמו שהתנ"ך מתייחס לארץ. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. אם האדמה הזאת היא אדמת קודש, אז הנרות הללו קודש, אין לנו רשות להשתמש בהם, אז הארץ היא קודש ואין לך רשות להשתמש בה. אל תתפוס אותה בתור ערך שמשי, אל תתפוס אותה בתור אמצעי למטרה, ולו גם מטרה מאוד חשובה, כגון ההתאגדות הלאומית והחזקת קיומה, אפשרות לקיים את הקהילה היהודית, את הקהל היהודי, את עם ישראל, זה שהוא ימצא לו מקלט בטוח לקיומו. אז לכן טובה הארץ שתהווה את המסד לאידיאל הזה, או לא רק קיומו הפיזי אלא קיומו התרבותי, זהותו התרבותית, רוחו, תורתו. צריך את הארץ כדי שתוכל לפתח בה את תרבותך, ללמוד בשלווה את תורתך ולקיים את המצוות. התפיסה הזאת זוהי תפיסה חילונית, זוהי תפיסה שמחלנת, מדמעת את הקודש. היא מורידה את הערך האידיאלי ממקומו, ממדרגתו, וזה דבר מאוד לא טוב. כן. המטרה שעם ישראל יתאגד. אם אתה רוצה להגיד שעם ישראל כשהוא מתאגד בארץ זה סימפטום לכך שעם ישראל חי, אז אתה צודק, זה באמת נכון. אבל ערכה של ארץ ישראל הוא לא לאפשר את הסימפטום. כדי שתוכל להתאגד, אז אתה צריך מקום. תראה, זה יכול להיות גם קנדה. גם שם יכולנו להתאגד. ותגיד, מתי שעם ישראל מתאגד, אז הוא חי, כי כשהוא מת, אז הוא מתפורר ואין אחדות. אז זה נכון? אז מה ההבדל בין קנדה לארץ ישראל? אין הבדל. רק שהם תפסו לנו את זה לפנינו. אז זו תפיסה לא נכונה. כי ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. הקשר בינה ובין עם ישראל הוא לא טכני, הוא לא חיצוני, אלא הוא עצמי. חטיבה, זאת אומרת, צורה אורגנית. אתם עשיתוני חטיבה. זו מילה מיוחדת לרב, אם כי הוא משתמש במטבע לשונית של משה רבנו, אבל, או של המדרש. אבל המשמעות שהוא כנראה מייחס למילה הזו, זה כמו שאני אומר פה עכשיו. פירוש המילה חטיבה בכתבי הרב, כך הוא מפרש שאתם עשיתוני חטיבה, זאת אומרת, צורה חיונית, צורה מלאת חיים, צורה חיה. חטיבה עצמותית, זאת אומרת, זרם חי, עצמי, היא חטיבה עצמותית, זו מציאות אורגנית, צורה אורגנית של עצמותה של האומה. אפשר אולי לעשות מזה הגדרה, ארץ ישראל חטיבה עצמותית, כלומר, כאילו כתוב פה, כלומר, קשורה בקשר חיים עם האומה. חטיבה עצמותית זה דבר שהוא אורגני, כלומר, קשור בקשר חיים עם דבר. חטיבה זה מה שקשור בקשר חיים. אבל אני אומר שפירוש המילה חטיבה זה גם מלשון צורה. בנותינו חטובות כתבנית היכל, מחוטבות כתבנית היכל. זאת אומרת, צורתן כתבנית היכל. אופי החיות שלהם, העניין הנשמתי שלהם, העניין המהותי שלהם, כתבנית אחד. בפה חטיבה עצמותית, העניין הנשמתי, החיוני, האורגני, קשורה בקשר חיים עם האומה. ועל כן היא חבוקה בסגולות פנימיות, היא מציאותה, סגולות, תכונות. חבוקה בתכונות פנימיות היא מציאותה. גם פירוש המילה תכונות, תכונות, אבל גם כמו סגולה. זאת אומרת, יש לדבר מין תכונה מופלאה, מיוחדת. אתה עושה כך וכך, זה סגולה לזה שיקרה כך וכך. אז גם פה יש לה תכונות מיוחדות, אבל מופלאות כאלה. למשל, ושממו עליה יוביכם, שהעם מת, הארץ מתה. ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו, פריכם תיסעו לה מישראל. כי קרבו לבוא, הארץ חיה כשהעם חי. למה? זה סגולה. זה סגולה פנימית עם מציאותה של האומה. יש עם, יש ארץ, יש ארץ, יש עם. החיים שם הם זורמים כתוצאה מזה שזה זרם חיים אחד, אז ישנם תופעות סגוליות, פלאיות כאלה. תכונה מיוחדת כזאת שלא מתראית בשום מקום אחר. בעולם, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך, מאחר שמבינים שארץ ישראל איננה דבר חיצוני ולא קניין חיצוני, זה לא אמצעי למטרה. כמו שהחיים שממלאים את גופי או גופי, אני זקוק לגופי לא רק כדי שאני אוכל אני אוכל ללכת ואוכל לראות ואוכל להיות חברתי, כי בלי גוף איך אני אשוחח עם בני אדם ואיך אני ארים אליהם טלפון. אבל אפילו אני לא צריך את גופי, כי בלא גופי אני לא אוכל לחשוב, או לא אוכל לדבר, או לא אוכל אפילו להיות אידיאליסט. אז לכן אני צריך את גופי בשביל כל הצרכים האלה. לא, זה לא כך. אני צריך את גופי, כי גופי זה אני. כי הקשר ביני ובין גופי הוא לא בתור אמצעי למטרות המאוד חביבות האלה, מאוד נצרכות, שאומנם בלא גופי באמת אין אותם. אז מכל מקום, זה לא מה שנותן את הערך לגופי. כי העניין שלי בגופי זה העניין שלי בחיי, בעצמי. זה מה שהוא אומר פה. ומאחר שהקשר בין העם והארץ הוא כקשר האדם אל עצמו, אל חייו, אל גופו, זה קשר חי, מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשבת ישראל, היא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של הרגשה הבריאה, ומצרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם אל עליון, את לבר הקדושי הרעיון והמוקי המחשבה הישראלית. מאחר שהקשר בין העם והארץ זה קשר של חיים, אז החיבה שבין העם וארצו זה כמו שהחיבה שבין אדם לחייו. זה חיבה גדולה מאוד, כל כך, עד שאני יודע אם אפשר בכלל לקרוא לחיבה, אם באמת אני אוהב את חיי, אני אוהב את עצמי, מרוב שאני אוהב את עצמי, עד שאני לא יכול לחשוב. אהבה במובן פשוט זה משהו אל הזולת. אבל מכל מקום אנחנו נוהגים להגיד שאני אוהב את עצמי. אם אני יכול להתייחס אל עצמי כאל משהו זר, אז אני מאוהב בו מאוד. אז ככה אותו דבר זה גם ביחס. החיבה הזאת, עומק חיבתה, זה שאלה אם יש מושג כזה שנקרא אהבת הארץ. כי אדרבה, אם הארץ זה משהו חיצוני, אפשר לאהוב אותו. אבל העם בכללותו, אתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם צבאות. וכיפר אדמתו שהיא עמו. ועמו זה אדמתו. טוב, ומכל מקום, עובדה שככה אנחנו מתבטאים בשפה. אוהב את עצמי, אפשר גם לדבר על חיבת הארץ. אבל אם אנחנו עכשיו מבינים פה את רמת החיבה שצריכה להיות, צריכה להיות תודעה כזאת, והתודעה הזאת היא אמנם חיה וקיימת בצורה עזה ומוחלטת בנשמת הארץ ונשמת האומה, שזו אותה נשמה. רק עכשיו מתעוררת קצת השאלה, איפה הנשמה הזאת נמצאת ואצל מי היא מופיעה? אז היא נמצאת בכלל הארץ ונמצאת בכלל האומה, בכלל דורותיה, בצורה חד משמעית ובוטה. ומכל מקום, בפרטים של האומה, כלומר בפרטי הדורות, לא כל שכן בפרטי אנשים, שם בהחלט צריך... צריך להוציא מן הכוח אל הפועל את חיבת הארץ. כי המציאות שככל שהבחירה החופשית היא נהיית יותר דומיננטית, מערכות שבהן הבחירה החופשית יותר דומיננטיות, האפשרות לאבד את התודעה העצמית, את האמת הפנימית הנשמתית, היא יותר נגישה. על כן, במישור הפרט, ממש צריך לחנך לאהבת הארץ, או צריך לגרום לאהבת הארץ. על כל פנים, זה לא טריוויאלי שיש אהבת הארץ. ובמישור הזה, זה קצת, אהבת הארץ היא כמו אהבת האימא. או אהבת האישה. שישנה מצבים שבהם, זאת אומרת, בעיקרון זה דבר נורא טבעי. ובמצב האידיאלי והתקין, כל מילה מיותרת. אבל עובדה, אנחנו מכירים חינוכים. שלא לדבר על זה, שצריך אדם צריך לחנך את הבן אדם, אפילו לאהוב את אמא שלו. לכל הפחות להתנהג בצורה כזאת שהיא מבטאת אהבה לאמא שלו. לפעמים צריך לחנך לזה, וצריך להתאמץ לזה, כי 3 נקודות, מצבים ידועים. ולא פחות מזה, גם אהבת האישה. עם כל הכבוד לזה שאדם, אין דבר טבעי לאדם לאהוב אישה, מאשר לאהוב אישה. מכל מקום מצאנו שישנם הרבה אנשים כיום מתפרנסים מזה שבני אדם לא מסתדרים עם נשותיהם. אז זה לא פשוט, אוהב את האישה, אוהב את האישה, אבל מסתבר שהוא לא מסתדר עם אהבת האישה. משל, וכן גם בנמשל, מצד הפרטים, היחס לארץ זה כאל יחס חיצוני, וצריך להסביר לו לפרט שאתה צריך לדעת שזה לא יחס חיצוני, היחס בינך ובין הארץ. אתה הדור, הקשר בינך ובין הארץ הוא לא משהו חיצוני, צריך לדבר על זה. כמו ייעוץ זוגי. ולפעמים יש עוד מצבים מאוד חמורים מזה, יש בני אדם שגם את עצמם הם לא אוהבים, והם בתהליך אובדני, יש להם נטייה לעשן סיגריות, יש להם נטייה לעשות את כל מה שיערוס אותם, מבחינה פיזית ופסיכית ותרבותית וערכית, וגם לחסל את עצמם, מש, כי הרבה רמות יש באובדניות. אז אתה רואה שעל כל הדברים הטריוויאליים האלה, שלכאורה זה מצב מאוד מביך שצריך לדבר על זה, עובדה שכל כך הרבה צריך לדבר על זה. או צריך לחפש מה לדבר על זה. והנה פה המדוכה שעליה אנחנו יושבים. יושב פה הרב על המדוכה שצריך להגביר את חיבת ארץ ישראל. להוציא לפועל את עומק חיבתה. כי באמת בנשמה, אז כמו שפתחתי, אולי המילה חיבה לא מתאימה פה. כי בנשמה אין, באמת ראוי להגיד שיש פה אהבה. ואם נגיד בסדר, אדם אוהב את עצמו. אז יש אהבה. מכל מקום, מצד הנשמה, מצד עצמה, אז הכל בסדר. ושם מצד הנשמה, מצד עצמה, כל מילה מיותרת. אבל אנחנו לא חיים בנשמה. אנחנו חיים במציאות. במציאות היא בעלת פער גדול. ופה צריך לחנך, ועל המדוכה הזאת יושב הרב, יושב הרצי יודע להסביר, תבינו, אנחנו קשורים לארץ בקשר של חיים. תבין, זה יקר לנו בעיקר חיים. עכשיו השאלה, איך, חוץ מאשר המילים, איך גורמים שזה יצא לפועל, התודעה הזאת, איך היא תצא לפועל? ופה זה לא כל כך פשוט. לא שאתה לא יכול להסביר בהסברה רציונלית. אתה מבין? כמו שזה בייעוץ זוגי. יכול לבוא להסביר הסברה רציונלית, תשמע, גבר צריך אישה, ואישה צריכה גבר, ואי אפשר אחד בלי השני, אז תסתדרו. תאר לעצמי שמי שזה יהיה הייעוץ הזוגי שלו, אז הוא יצטרך להחליף מקצוע, בכל פנים, אחרי הזוג הראשון לא יבוא אליו אחרים, כי זה אנחנו כולנו יודעים, ועם זה אנחנו לא מסתדרים. כי זה לא תבוא תסביר לי היגיון, כי זה לא היגיון פה. יש פה קצר בזרימה הנפשית. ומה שצריך להיות לא זורם. אז הסברה הגיונית, אבל אתה יכול להגיד הרבה דברים הגיוניים. זה נכון שאתה יכול להגיד דברים הגיוניים. אולי גם צריך לפתוח בדברים הגיוניים, זה הדבר הכי בסיסי. קודם כל תהיה רציונלי. אבל אם אתה חושב שאתה תשים את הדברים הרציונליים ובזה תפתור את הבעיה, אז זה לא נכון, זה לא עובד ככה. כי פה הנושא זה להוציא לפועל את עומק חיבתה, לגרום לתודעה שתחיה כמו שהיא באמת. והמימד הרציונלי הוא לא הממד של עצם החיים. הוא רק רציונלי. אבל אנחנו, החיים זה לא רציונלי. אני לא חי כתוצאה מזה שאני חושב, אלא אני חושב כתוצאה מזה שאני חי. ואת עצם תודעת החיים אין לי כתוצאה מהמחשבה. והמחשבה והבירור, ככל שיהיה נאות ויפה והגון, זה עדיין לא זה. שוב, לא להתבלבל. לא שאי אפשר להסביר את זה. זה כמו שתגיד, אי אפשר להסביר למה איש צריך להיות עם אישה. למה אתה יכול להסביר? מה הבעיה? אפשר להסביר את זה בקלות רבה. רק המדוכה שיושבת פה, עליה הפסקה שלנו של הרב, היא לא האם יש הסבר רציונלי או אין הסבר רציונלי. ברור שיש הסבר רציונלי. וברור שמי שלא יודע את ההסבר הרציונלי, אז משהו מקולקל אצלו. אז זאת אומרת, זה אחד שהוא לא מבין את ההיגיון שבן צריך להיות קשור לאמו ואיש לאשתו. לא מבין מה מוסרי בזה, או לא מבין מה הגיוני בזה. אז ודאי שאדם כזה הוא אדם בעייתי מאוד. אומר, לא, זה אי אפשר להסביר את זה, רק צריך להרגיש את זה. מה אפשר להסביר את זה? אפשר להסביר את זה, וודאי שזה לא מספיק להסביר את זה, אלא צריך גם להרגיש את זה. אבל מי שבא ושואלים אותו, מה העניין בארץ ישראל? אומר, תראה, אי אפשר להסביר את זה, רק צריך להרגיש את זה. אז זה אדם בעייתי. לא עליו דיבר פה הרב, ולא לכיוון הזה הוא מחנך. אלא הוא מסביר שאל תהיה יועץ מטופש. אל תחשוב שבהסברה הרציונלית האנושית, אתה באמת יכול להוציא לפועל את עומק חיבתה של הארץ. ואתה תוכל לעמוד על סגולת קדושת הארץ. תוכל לעמוד על התכונה של ערכה העצמי של הארץ. כי זה לא מספיק כל זה, כי זה כמו, שוב, זה המשל, אין לי עכשיו משהו אחר. זה כמו אדם שבאמת לא סובל את אמא שלו, וכמו בן אדם שבאמת לא סובל את אשתו. אז אתה יכול להסביר את כל מה שאתה רוצה, אבל אם חסר שם הניצוץ הפנימי, אז הרציונליות לא תעשה את זה. אז אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ואי אפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית. פירוש שמילה רציונלי, כמו שמשתמש בערב, וכמו שמשתמשים כיום ברחוב, לא רק ברחוב, בכלל, בכל מקום כיום, זה לא בטוח שזה אותו דבר. הגדרת המושג רציונלי אצל הרב, או בואו נתחיל מהסוף, הגדרת המושג רציונלי ברחוב, או לא ברחוב, כמו שכיום אנחנו אומרים, הוא משמע, תהיה רציונלי. פירוש המילה רציונלי זה קרוב למילה שפוי. כשאנחנו מדברים על מישהו שהוא לא רציונלי, זאת אומרת, טיפוס הוא זקוק להשפוז. זאת אומרת, הוא לא, תעזוב אותו, הוא לא רציונלי. זה לא הפירוש של הרב, אלא פירוש המילה רציונלי אצל הרב, זאת אומרת, מדעי ומוסרי נורמטיבי. זאת אומרת, מדעי, קרי, דברים שאתה יכול להגיע אליהם בצורה אינדוקטיבית. בלשונות של איינשטיין, בסרגל ושעון. זאת אומרת, תבדוק דברים בצורה קונקרטית, ותעשה מהם הכללות, אינדוקציה, ובזאת תגיע למסקנה. זה המדע הניסיוני, זה המדע הרציונלי. ישנו כיום מדע, שהרב יקרא לו מדע לא רציונלי. פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, קיצור, כל מיני לוגיות. כיום קוראים להם מדע, באמת ישנם אנשי מדע שקוראים, שאומרים שזה לא מדע, והם בזים באמת למקצועות האלה, כי אין להם אינדיקציות. זאת אומרת, אתה, כל פנים, לא ניכנס פה עכשיו לסוגיה, האם זה מדע או לא מדע, רק עכשיו נתפוס את האסכולה שאומרת שזה מדע. אבל אם זה מדע, אז הרב קורא לזה מדע לא רציונלי. כי זה לא רציונלי. לא בגלל שזה לא רציונלי, זה לא עושה את זה מדעי. ישנו מדע רציונלי שהוא עובד בצורה ניסיונית מן הפרט אל הכלל, ולא מתחיל בהכללות שנעוצות באיזה תביעת עין, ומזה מנסה להציב מודלים ניסיוניים בחיים. ויש מדע שהוא רק צובר את הדברים בעזרת מה שאתה יכול למדוד בצורה מכשירנית. זה המדע הרציונלי. ישנו מוסר רציונלי. מוסר רציונלי זה, תשמע, אל תרצח. פעם היה נהוד להגיד שאל תנאף, זה גם כן רציונלי. אני לא יודע אם זה מקובל כיום על הרחוב הרחב. נוהגים תמיד להגיד לא תרצח, לא תגנוב, כי לא נעים להם להזכיר את לא תנאף. אבל בוא נשאר רציונליים, עקביים, אז נגיד לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תשקר. זה נקרא רציונליות. זה נקרא מוסר מיידי, חברתי, טבעי. אבל השכלה רציונלית היא השכלה שהיא מצביעה על היסודות הפשוטים, הטבעיים, הניסיוניים, המיידיים האלה. לזה מתכוון הרב כשהוא אומר שאי אפשר להוציא מן הכוח לפועל את חיבתה של האומה, את חיבתה של הארץ, בשום השכלה רציונלית. זה נקרא אנושית. מה זה השכלה לא אנושית, רציונלית? זה השכלה אלוהית. מה זה השכלה אלוהית? שתי תפיסות, של המון הרחב במושג השכלה אלוהית, ושל חכמי ישראל שהם מתכוונים למושג השכלה אלוהית, או תמיד אומרים שכל אלוהי, אי אפשר, זה שכל אנושי, זה שכל אלוהי. אז המון הרחב מבין במושג שכל אלוהי, זאת אומרת, מה שבן אדם לא יכול לחשוב על זה, ולא יכול להבין את זה, אלא הייתה התגלות אלוהית, ואלוהים בא ואמר לו את המסקנות. ואלוהים ודאי חכם, ומסקנה שאמר אותה אלוהים, מובן מאליו שהיא נובעת מחוכמתו של אלוהים, על כן זה נקרא שכל אלוהי. עד כאן דברי ההמון. אבל שחכמי ישראל, שהם לא טיפשים, שהם משתמשים פעמים רבות במושג זה שכל אלוהי, פירוש המילה אלוהי אצל חכמי ישראל זה כללי. אין משמעות העניין שאדם לא יכול להבין את זה. כי אם הוא לא יכול להבין את זה, אז אם זה אלוהי כל כך, אז למה הוא מדבר על זה? אם הוא חושב שעל ידי שאומר זה לא השכלה אנושית, זה השכלה אלוהית, אבל מי אומר את זה? אתה לא אנושי, אתה מדבר. ומאיפה הגיע אליך השכל האלוהי הזה? אז התשובה של ההמונים, הם אומרים, כי אחד סיפר לחברו, זאת לא לחברו, רב סיפר לתלמידו, משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, והוא סיפר לישוע, סיפר וכן הלאה. והארי הקדוש, אז גם כן, כמו משה רבנו, השם אמר לו, ומכאן ואילך הוא מספר לאחרים, ולכן אתה יודע הרבה דעות. זה מה שנקרא השכל האלוהי של המקובלים. אז בקצרה זה שטויות. והדבר היותר נכון, התפיסות הכלליות, תפיסה פרינסיפיונית, חובקת זרועות עולם, שאתה תופס את הדברים בעיקרון הכללי והנצחי שלו, זה פירוש המילה שכל אלוהי. או אם תרצו, שכל אלוהי זה שכל דדוקטיבי, שכל שהולך מן הכלל אל הפרט. והשכל האנושי זה שכל אינדוקטיבי. כי אתה בודק, כמו שהסברתי מקודם, המדע הרציונלי הוא אנושי, אבל יש מדע לא רציונלי. שוב, כיום שאתה אומר, מדע לא רציונלי, זה מבלבל מאוד את האנשים, כי אם זה לא רציונלי, אז זה לא מדע. אני אומר לכם עוד פעם, למשל, הדוגמאות שהבאתי מקודם, זה נקרא מדע לא רציונלי אצל הרב. ולהפך, המחשבה הלא מצומצמת ברציונליות, טוב, זה נכון, היא יכולה להיות מטופשת כמו כל מיני מפריחי הזיות למיניהם, שיש להם כל מיני רעיונות, בלי אינדיקציות, יש להם גילויים או אני לא יודע מה. אבל בעיקרון, השכל הזה זה שכל גדול מאוד. זה שכל שמצריך תביעת עין, והוא לא ניתן לביקורת. הוא ניתן לביקורת, רק אצל... כמו... יכול להיות שככה אנשי הפסיכולוגיה יגידו שזה כן מדע, כנגד אלה שיגידו שזה לא מדע, כי זה כן ניתן לביקורת. זאת אומרת, תבדוק אם המודל הזה מתאים או לא מתאים. אז זה ניתן לניסיון, ניתן לבחינה, ניתן לראות אם זה נכון או לא נכון. זה לא כזה, זה או תקבל את זה או לא תקבל את זה, כי זה שכל אלוהי. אז אין דבר כזה. כל דבר צריך לבחון אותו בשכל, אם הוא נכון או לא נכון. וגם פה אפשר לברר אם הוא נכון או לא נכון. בשכל אלוהי אפשר להבין אותו. אפשר להבין אותו מצוין. בכל פנים, בדיוק כמו את לוח הכפל. רק... שוב, זה כמו שאפשר להבין שהבן אדם הזה הוא נעים הליכות. את נעימות הליכותיו אתה מודד בסרגל ושעון. אפשר להוכיח את הטיעון שהוא נעים הליכות. באמצעות סרגל ושעון. אם אתם רואים שאנחנו קובעים כל מיני קביעות לא רציונליות, זו קביעה לא רציונליות, אולי זה לא נכון כי... זה דווקא נעים הלכות בקריטריון מוסרי פשוט. אז זה כן רציונלי מבחינה מוסרית. אבל כן, אני מביא לכם דוגמה שהשכל הוא לא רק שכל מששני. יש כל מיני סוגי שכלים. וככה גם השכל של המהר"ל, אז הוא שכל כזה, הוא שכל אלוהי, הוא שכל כללי. הוא זה שבא ואומר, תראה, יש סדר למציאות. זה קביעה אלוהית, נכון. זה שכל אלוהי, נכון? וזה דבר מושכל ומובן ובחין. אתה רק צריך להבין מה זה הסדר של המציאות. שכל זה תודעת הערך. המציאות מונח בה תביעת שלמות אינסופית. אפשר להוכיח את זה. זה בחין. אבל זה נקרא שכל אלוהי. כי זה מבט מאוד כללי על כל היש, שתופס את הפרינסיפ החובק זרועות עולם. תפוס שביסוד כל המציאות מונחת אבולוציה והיא אחת עם תביעת השלמות שנמצאת בנפשך ובנפשו ובנפש כולם. הנה, זה קביעה שהמון רחב יחשוב שהיא רציונלית והרב קורא לה, זה לא השכלה רציונלית אנושית. הקביעה שאמרתי פה עכשיו. סוג שכל כזה, זה שכל אלוהי. אז הנה ככן, השכלה רציונלית אנושית, אי אפשר להוציא מן הכוח אל הפועל את עומק חיבתה של הארץ, ואי אפשר בעזרת השכלה רציונלית אנושית לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, עד כמה יש לה ערך עצמי. ואיך כן? ארץ ישראל אפשר להוציא מן הכוח אל הפועל את עומק חיבתה ולעמוד על סגולת קדושת הארץ באמצעות רוח השם אשר לאומה בכללה, בהטבעה טבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. המשפט הזה הוא צריך להיות מובן כדוגמת מה שאמרתי מקודם ביחס לזוגיות או ביחס לילד לאמא שלו. קודם כל, ילד אוהב את אמא שלו, ואיש אוהב את אשתו. למה? התשובה היא קודם כל ככה, כי אם אתה נורמלי ואתה שפוי, אז יש בך את תכונת החיים הזאת, ואם הדברים לא השתבשו שם, אז יש את זה. ואתה אומר, אבל הם השתבשו. טוב, אבל גם כשהדברים השתבשו, אנחנו מניחים שמשהו בפנים נשאר שפוי. ניצוץ, משהו, צריך לחפש את הפינה הזאת ולשלהב אותה, להגביר אותה. כל הפעולות הם לעולם יכוונו אל הנקודה הזאת. כי בסיכומות של דבר, הפעולות מצד עצמם לא יעשו כלום, אם לא תתעורר הבריאות הטבעית. והנחת היסוד, הבריאות הטבעית נמצאת. אתה לא רואה אותה, תחפש אותה. אתה לא מחפש ולא מוצא. תאמין שלא חיפשת מספיק. כי מוכרח להיות שיש, בקיצור, הטבע, מוכרח להיות שיש פה טבע. ככה היחס בין עם ישראל וארצו. עם ישראל וארצו, אין לנו מקום לטעות בזה בכלל, זה גם בחין והיסטורי, זאת אומרת, בחין היסטורית, עוצמת הקשר בין עם ישראל לארצו, זה כללות הדורות והארץ. זה דבר, אין לו ספק. מזה עצמו אנחנו מסיקים שבעומק נשמת הפרטים, קרי הדור, נמצאת אותה להבת של להבת, של אהבת האומה הכלולה בכל דורותיה לארצה. היא נמצאת. אתה אומר, זה לא נראה כל כך. כיום זה ארץ ישראל, היא נושא שטוב לשיר עליו, טוב לטייל בו, טוב ליהנות בו, טוב, וטוב לעשות באמצעותו שלום. ואפילו לזלוג על זה כמה דמעות לצורך העניין, כי בסך הכל יש לנו פה נוסטלגיה לנדלן הלאומי הזה שלנו. וזו התפיסה שגורפת את כל העם מקצה. אז בסדר, אז יש פה בעיות, אבל אתה מוכרח להאמין בעם הזה כמו שאתה מוכרח להאמין בארץ. כי מעבר לפרוורסיה הזאת, מעבר לסטייה הזאת, אז מוכרחת להימצא בריאות. והאמונה הזאת היא היסוד. עכשיו צריך לעשות הרבה פעולות. וצריך הסברה זוגית והסברה משפחתית ו... לא יודע, והשם יעזור, כי אין הכי נעמי. לכל פנים, אני מכיר הרבה אנשים, אני ביניהם, אני לא יודע לעזור לזוגות, וגם לא יודע לעזור לאדם שלא אוהב את אמא שלו. לא יודע. ולא בגלל שאני לא יודע, סימן שאין דרך. לא בגלל שזה קשה, מי שנמצא במצב כזה, הסימן שאין רפואה. אז צריך לחפש ולמצוא, להשיט עצות בנפשנו. אבל זו האמת. קודם כל, וזה גם את זה צריך להבין פה. למרות שאני אומר שהרב מדבר פה על מצב שבו אתה צריך להגביר את האהבה, אז זה מצב לא משמח. מכל מקום, הרב לא מדבר פה על תוכניות לאל עמי. זאת אומרת, הפסקה פה לא יושבת על המדוכה הזאת. היא לא באה להסביר פה עכשיו מה עליך אתה, איש הפרטי, צריך לעשות. הוא מדבר פה על הבנת המציאות באמיתיותה. מה זה ארץ ישראל? כי הפסקה הזאת לא באה להדריך איך להציל איש או דור מאובדן שפיותו במה שהוא אין לו קשר אל הארץ כמו שצריך להיות. אלא הוא בא להסביר פה מה זה הארץ. וכשהוא מציין פה את מה לא יכול להוציא לפועל את עומק חיבתה ואיזה דרכים הם לא נכונות, זה לא... בגלל שהוא נמצא עכשיו במסגרת תוכניות הוועדה של משרד החינוך והתרבות לשיקום מעמד הארץ בנפש הישראלי או היהודים ברחבי התפוצות. למרות שהוא לכאורה מדבר על זה פה. אבל זה לא הנושא. הנושא פה רק לסמן את הרף לאיזה גובה צריך להביא, ומה לא מביא לשם. על ידי זה אנחנו מבינים את עיקרה של הפסקה פה להסביר את קשר החיים שבין העם וארצו. וזה נושא הפסקה, ולכן גם הרב צידיה לקח את הפסקה הזאת בתור המרכז, כי פחות או יותר הטוטליות של מה שעומד לומר לנו פה בסעיף הזה. אז שוב, אז כשהוא אומר פה, מה יוציא לפועל לכתו מכחיבתה, רוח השם אשר לאומה. אז מה זה אומר לנו לעשות? זה לא אומר לנו לעשות כלום. האם משמעות העניין שהרב סובר שאין מה לעשות? אז כפי שאני עשיתי להסביר לכם, זה לא הנושא פה עכשיו. ברור שהוא חושב שיש מה לעשות. האם מה שיש לעשות הוא כתב לנו פה? התשובה היא לא. למה הוא לא כתב? כי זה לא עניין אותו. זה לא הנושא שלו. אני רק אומר את זה בגלל שאני רגיל לשמוע אנשים שהסוגיה הזאת מאוד מטרידה אותם, והם עוקבים בעצבנות אחר כל העשירות פה, ומנסים להציג את המסקנות על הבעיות שלהם, שאני לא מזלזל בהם, הן חשובות. זה לא בעיות שלהם, הם חושבים, רוצים לעזור פה לאומה, אז מסתכלים פה. אבל זה הכלל הידוע ש... שספר אורות הוא לא ספר, הוא לא ספר מוסר, הוא לא ספר דרכה מעשית, אלא הוא ספר שבא לברר מה נכון לחשוב, לאיזה תודעה ולאיזה גובה רעיוני צריך להגיע באומה בכללה. זה הנושא שלו. טוב, חזרה לעצם העניין בסגירת הערת סוגריים הזאת שלי. רוח השם אשר לאומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, היא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה. עניינים אחרות, כשעם ישראל חי, יש לו נשמה, והנשמה הזאת היא כמו שמש שזורחת, ובכל רגש שפוי ובריא היא מהירה. שם זה קרני אורה. זאת אומרת, יש הרגשה כללית של האומה, אינסטינקט נשמתי של האומה, הוא מתבחן בכללות דורותיה, וזה מה שיוצר את הרגש הלאומי. למה יש לבני אדם רגש לאומי? למה הם אוהבים את עם ישראל ומוכנים לשרת בצבא? אז חוץ מכל התשובות שלהם, ואולי על בסיס התשובות, שאם תעקוב טוב אחרי התשובות אתה תגלה שאין להם תשובות, והתשובה הנכונה היא זה ככה, זה התשובה באמת. זו תשובה שהיא מביכה את אלה שהם, זה כל מה שיש להם לומר, אז הם מנסים לעטוף את זה בעוד כל מיני מילים. אבל סך הכל התשובות הן קטנות לעומת צורת ההתנהגות, וצורת ההתנהגות היא מעידה שיש פה איזה דחף רגשי. יש הזדהות. אנשים אוהבים את מדינת ישראל, אנשים אוהבים את עם ישראל, אז במסגרת זאת יש להם הרגשה בריאה. זה גם הביטוי, אתם רואים? כי היחס הראשון לאומה זה עניין שברגש. זה כמו היחס לאימא. זה לא בגלל שאתה מאוב, שאתה מלומד ולומד סעיפים ברמב״ם על כבד את אביך ואת אמך ואיש אמו ואביו תיראו, אז על כן אדם הגיע למסקנות על כיבוד אב ואם, בטח אם הוא ילמד את נתיב כיבוד אב ואם של המהר"ל. זה לא ככה, כי קודם כל אדם אוהב את אביו ואת אמו. בצורה, הרגשה הטבעית היא מחוללת את זה. הרגשה הטבעית מחוללת את היחס לאומה, והנשמה מאירה בראש ובראשונה ברגש. כי החיים, אנחנו קשורים אליהם בראש ובראשונה ברגש. כתוצאה מזה שאני מלא בתודעת חיי, מילים אחרות, אני מרגיש שאני חי, אני גם מבחין שאני בין יתר המניפולציות שהחיים מאפשרים לי לעשות, לעשות מניפולציה אינטלקטואלית. זאת אומרת, להתאמץ, לשכלל, לחשוב, זה קצת פעולה נוספת מעבר לחיים. זה אולי אור החיים, זה הצד הכי יפה של החיים, אבל לכל מקום, קודם כל, החיים זה ברגש. וממילא, תודעת החיים זה ברגש. תודעת החיים עם האומה זה הרגשה לאומית. על כן אנחנו לא אומרים שיש לי דעה לאומית. יש לי הרגשה לאומית. והרגשה לאומית זה המצב הבריא והנורמלי. והרגשה הבריאה היא יוצרת קשר ללאום. והרגשה הבריאה היא מזהה באינסטינקט את מה שכתוב פה. שהלאום זה הארץ. והארץ זה הלאום. כי באמת זה אותו דבר. ואין עם בלא ארץ, ואין ארץ בלא עם. זה מופע אורגני אחד. אז זה הרגשה הבריאה, שהיא בעצמה הופעה של רוח השם אשר בנשמת האומה, בכוח החיים הנצחי של האומה, שם מופיע מקור החיים האלוקי השורשי של כל היש, מתרכז בזרם החיים של כלל האומה, ויוצר את תודעת כללות דורותיה, שמתפצלת בהרגשה הזאת של כלל הדורות, שמופיעה גם בדור, ובנפשו של כל אחד ואחד. עד שהוא אוהב את הארץ. זה מצב נורמלי ופשוט. זה בהטבעה טבעית, זה דבר טבעי, זה טבוע, זה חוק נפשי, כמו חוק נפשי שאיש אוהב אישה, נמשך לאישה, איש אוהב את אמו, נמשך למשפחתו. זו הרוחות, זה ההטבעה טבעית רוחנית שבנשמת אדם, ופה יש הטבעה טבעית רוחנית שבנשמת ישראל. את ההטבעה טבעית רוחנית, זאת אומרת, הקטגורליות, ככה זה נקרא בשפה פילוסופית, זאת אומרת, התבנית של הנשמה, התבנית של החיים. החיים הם כאלה, כי באמת תשאל את עצמך, למה בן אדם נמשך לאישה? אז התשובה היא ככה זה. כי זה טבוע בנשמה. למה אדם נמשך לאומה? ככה זה, זה טבוע בנשמה. זה תכונה. בדיוק כמו שיש חוקים למערכת הפיזיולוגית, יש חוקים למערכת הפסיכולוגית, יש חוקים למערכת הרוחנית, הנשמתית. יש טבע, טבוע. בהטבעה הטבעית הרוחנית שבנשמת ישראל, שהיא שולחת את קנביה, זה כאילו את קרניה, בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה. במקום שיש הרגשה בריאה, זה נקרא שהקרן של השמש זורם, זאת מופיעה בלי מפריע. אם לא תפריע, אז באורחות של הרגשה הבריאה, שם תופיע רוח השם אשר על האומה, בכללה בהטבעתה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהנה, כל רגש הוא אוהב את עמו, אוהב את ארצו, אז זו המציאות הלכתחילית, הבריאה הפשוטה. טוב, את החצי השני של הפסוק נשמור לפעם הבאה.